מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים הלילה ערב ראש חודש אלול. תדעו שהלילה הזאת לילה יקרה מאוד מאוד, ויש לה מעלה עצומה, אם זה על ידי לימוד תורה, אם זה על ידי תשובה, אם זה על ידי צדקה, אם זה על ידי תפילה. כל דבר טוב רוחני זה מועיל. ומפני שנתן לנו הקדוש ברוך הוא מתנה את החודש הזה, חודש אלול, ידוע שבראש השנה, ככה המשנה אומרת, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. ויש שלוש פירושים בגמרא. זאת אומרת, כולם נזכרים בזכירה אחת. וכל מה שאירע עם האדם במשך השנה, הכל נכתב ביום ראש השנה. אנחנו צריכים לדעת ולראות, כל אחד יסתכל, מי שהוא מכיר, מי חס ושלום קרה לו איזה מקרה לא טוב, או הפסד ממון, או חס ושלום חולי, או משהו בחיים, השם יצילנו. כל זה נכתב בראש השנה. ולכן אדם צריך ללמוד שלקראת היום הדין 30 יום מראש. גמרא אומרת שכאשר מזמינים אדם לדין, אז 30 יום מראש מודיעים לו ואומרים לו, בבקשה תכין את עצמך, אם יש לך איזה זכויות או איזה ראיות או שטרות או כל דבר אחר, בבקשה תביא ואנחנו נוכל לדון דין אמת. והדין הוא אצל הקדוש ברוך הוא, והוא הדיין, הוא העד, והוא לא צריך לא ראיה ולא שום הוכחה, אלא הכל כתוב וחתום לפניו, כמו שהגמרא אומרת על הפסוק, וביד כל אדם יחתום. מה זה עוביית כל אדם יחתום? כל לילה, בחצי הלילה, היום זה בסביבות 20:00, זה חצות, הנשמה של האדם עולה למעלה, וגם אם הוא ער, הנשמה עולה לשנייה אחת, זה לא לוקח זמן, דברים רוחניים לא לוקחים זמן. ואז האיש הזה עולה למעלה, מעבירים לפניו את כל מה שעשה במשך 24 שעות האחרונות. הוא מודה וחותם על הכל. ויורדת חזרה הנשמה למטה, אם הוא ער. אם הוא ישן, היא נשארת עד שהוא מתעורר ואז היא נכנסת בו. אבל בראש השנה מביאים לפניו את כל החתימות של כל הימים בשנה, יום יום, מעשה מעשה, אין דבר שנאבד. איך אנחנו אומרים בראש השנה? כי אין שכחה לפני כיסא כבודך. לא, לא, תקע את זה, לא, מיותר, גם זה חילה, תקע שכוח, תודה רבה. כי אין שכחה לפני כיסא כבודך, כלומר הכל גדוי וצפוי לפניך, קורא כל הדורות. והוא רושם, מביא במשפט ובמשקל כל מעשה ומעשה שעשה האדם. והרמב״ם כתב בהלכות תשובה שזה לא נמדד לפי מספר מעשים או לפי מספר המצוות ומספר העוונות, לא, אלא זה כל מצווה יש לה משקל שלה. לדוגמה, יש מצווה שאדם תורח לקיים אותה, הולך לבית הכנסת נאמר, רגליו כואבות ויש לו כאבי ראש או סובל מעוד בעיות אחרות, והאיש הזה הולך ומוסר נפש בשביל להתפלל במניין. ואילו חברו בני תורח, אין לו שום צער, ובא לבית הכנסת, והוא אחרי ששבע, אכל ושתה וישן, ויש לו את כל הכוחות שבעולם. אני לא יכול לדמות את המצווה של זה למצווה של השני. יש מעשה נורא עם הרב חידה עליו השלום. הגאון החידה היה שנים רבות בסוף ימיו באיטליה, בעיר ליבורנו. הוא הלך לשם כדי לאסוף כסף לתלמידי החכמים בירושלים. ובינתיים גם הדפיס את הספרים שלו. הוא כתב למעלה מ-60 ספר עליו השלום, מה שעשה הרב חידה, מפעל חיים אדיר. הרב בא הגאון רבי חיים פנאצ'י, גם כן הלך באותה דרך שלו. והשלישי, והחוט המשולש, לא במהרה ינתק, זה רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חי. הם כתבו ספרים בכל מקצועות התורה. הגאון הרב חידה לא היה מבזבז רגע אחד מחייו. לא היה לו רגע אחד פנוי. והיה יושב ועוסק בתורה כל היום כולו. ובשעות הפנאי, או בשעות שאנשים היו יכולים, היה נותן להם שיעורים. והכל רשום בזיכרונו בצורה מדהימה. היה יודע את כל הש"ס, את כל הפוסקים, את כל המדרשים, כל הפירושים, תנ"ך, משנה, גמרא, הכל אשר לכל. והיה דורש, גם היה יפה תואר ויפה מראה. הוא כותב בעצמו, יש לו ספר כמו יומן, מעגל טוב, שני חלקים. הוא כותב את כל המדינות שהוא ביקר בהן. בחלק הראשון הוא מביא שם 148 ערים שהוא היה שם. כל עיר משהו אנשים סוג אחר. בחלק השני 150. תארו לכם מה עשה הגאון חידה. מה זכה ומה עשה וכמה הרביץ תורה. יום אחד היה איש אחד שם בעיר שהוא לא היה משתתף בשיעורים, אבל בא, החליט לבוא מדי פעם, פעם לבוא לרב. למה? כי הגמרא אומרת, מתי שאדם צר לו, נזכר מהקדוש ברוך הוא. אז בא, אמר לחברים שלו שהוא סובל, יש לו צרות, בעיקר בבית, שלום בית, זה הכי קשה מהכל. אז אמר לחברים שלו, אמרו לו, תראה, יש את הרב חידה עליו השלום, תלך אליו והוא ייתן לך עיצה או יפתור לך את הבעיה. אמר, מי זה? אמרו לו, כך וכך, נמצא בית הכנסת פלונית. הלך היהודי הזה ונסע לשם, הגיע לאותו בית הכנסת, ראה את הרב חידה, איזה תואר, איזה אור על הפנים שלו, יושב ועוסק בתורה. רב חידה כותב, הוא בעצמו, שהוא כשהיה הולך מעיר לעיר, היו באות הנשים המעוברות, כל הנשים בהיריון, והיו עומדות בשורה מרחוק וצופות עליו ומתכוונות כדי שיהיה להם בן יפה וחכם כמוהו. אז הוא כתב את זה בתור ענווה, לא בתור שרצה לשפח את עצמו. אבל איך שיהיה, הנה עכשיו ראה איזה רב מרתק, איזה תואר, איזה מילים יפות, איזה מתיקות, שכח כבר מכל הצרות שלו. שכח מכל הצרות, והנה היה יושב שם, בא אליו שם הגבאי, היה לו איש בר דעת, הביא לו כוס תה, ככה משובח, עם קינמון, עם כל מיני הל ועוד. נתן, הגיש לפניו. זה לקח ושתה את התה, היה טעים לו יותר מכל מיני מעדנים שבעולם. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. והנה, זה קר, זה לא קר. והנה ראה האיש הזה, התחיל, שמע את הרב, והיה כל כך מתפעל, איזה יופי, איזה תואר, ואיזה מתיקות. עברו איזה 10 דקות, 15 דקות, הרב חידה ראה אותו, הבחין בו, אבל לא פנה אליו, לא זה, המשיך את השיעור כרגיל. והנה, אחרי 10 דקות, האיש הזה נרדם. מה הוא רואה? הוא רואה שהוא עולה לבית דין של מעלה. מה קרה? ראה שלא עלינו, אחרי 120, לקחו אותו למעלה. בא המלאך, אמר לו, בוא איתי לבית הדין. עלה איתו. התחילו ללכת, הגיע לבית דין, יושבים שם 3 מלאכים חשובים, והם מכריזים, פלוני בן פלוני, נפטר היום, בבקשה כל מי שיודע עליו זכויות יביא, ואנחנו נרשום אותם בספר, נשים אותם פה, כל המלאכים שנבראו מהמצוות שלו, עניית המינים, ברוך, מודים וכדומה, קדושה, והגיעו. ואז הכל שמו, ואמר להם, יש משקל, שימו במשקל של זכויות את כל המצוות של האיש הזה. טוב, אחרי זה צעקו, הבית דין מכריז, הבית דין, האם איפה המלאכים שיש להם יודעים עוונות על האיש הזה, תביאו, תשימו אותם. וזה מסכן, כמה עוונות עשה. הרבה, רובם בשוגג, הוא לא יודע, הלכות שבת לא למד, אז היה כל שבת עובר כמה וכמה חילולי שבת. חושבים שמחלל שבת זה רק מי שנוסע ברכב או מדליק אש. לא, גם מי ששוחט, מי שכותב, מי שצובע, ועוד יש תל מלאכות. זה רואה שהמשקל של החובות כבד, והולך וכבד וירד עד למטה. ואילו המשקל של הזכויות למעלה. והיה עומד מרותק ולא יודע מה יהיה איתו. מה, אוי ואבוי עכשיו אם יהיה פסק דין, אוי ואבוי מה שיהיה. והנה, אחרי, אמר, גמרנו, גמרת את הכל, אמר לו כן. זה כל החובות, זה כל הזכויות. אמר לו עכשיו, אדוני, אנחנו רוצים לדעת אם האיש הזה, יש מישהו שיודע ללמד עליו זכות. בבקשה, קראו לכל המלאכים, אם יש מלאך שיודע עליו זכויות, שיבוא לפני שנעשה לו פסק דין. והנה הגיע מלאך אחד ביעף ככה, טס, רץ, והביא איתו איזה שקית, אמר אני יש לי זכויות עליו. והסתכל, מה השקית הזאת, כמה, שוקלת אולי 2 קילו, ופה יש כבר כמה טונות של עוונות. מה יעשה השקית הזאת? הביא את השקית, אמר לו הבית דין, מה יש לך ביד? אמר האיש הזה, היה לו איסורים. איזה איסורים? היה חולה, היה זה, שתיק רפואי, מה? אמר לו, היה לו אישה שעשתה לו הרבה צרות. כל יום, או שלא מבשלת, או מבשלת מה שהוא לא רוצה, או שכל דבר רב איתו, מתווכחת. יום יום, היה לו מר קדענה, והוא מתפלא, הוא הרי בא לרב חידה בגלל זה. עכשיו הנה רואה בבית דין של מעלה, איך דנים. אמר לו, תשים בבקשה את השקית בזכויות, שם את זה, ברגע אחד המשקל ירד למטה של הזכויות והחובות, והיה כלא היה. אמרו, כיוון שהאיש הזה סבל צרות והיה לו איסורים ואשתו איסרה אותו, אנחנו פותרים אותו, פותרים אותו וילך לגן עדן. מיד חתמו שם, ובא המלאך שצריכת אותו לגן עדן, הגיע אליו. והנה האיש הזה פתאום פקח את עיניו, רואה זה היה חלום. ואז הבין שהגאון החידה הוא בעל רוח הקודש. הוא ידע מה האיש הזה, של מה בא, מה פתאום בא איש חדש לכאן. זה לא מהשכונה ולא מהעיר, לא מהמושב, לא מהאזור בכלל. אז הבין שיש לו איזה בעיה, והוא בא לרב. ואז חזר לביתו, מיד קם, אפילו לא ניגש לרב. הגיע לסיום השיעור, ענה יש מרפא ואמן, והלך לו למקומו. חזר למקומו, ואז הבין מה כוח האיסורים שאדם סובל. מכאן למדנו, זה מה שכותב הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות תשובה כותב, שלא יחשוב האדם שהעוונות או הזכויות זה לפי מספר, לא, אלא לפי משקל תמים דעים. הקדוש ברוך הוא היודע, והוא יודע אפילו מחשבות לב האדם. לפעמים יש אדם מקיים מצווה, הוא מכוון בה לשם שמיים, הוא לא רוצה שידעו שהוא עשה את המצווה. מגיע בסתר לבית הכנסת, מניח שם סידורים, עושה מה שעושה, מנקה וכדומה, כמו שהיה עם הרשש. כשהוא הגיע לירושלים, אף אחד לא ידע שהוא תמיד חכם, הסתיר את עצמו. וביקש בישיבת בית אל שימנו אותו לשמש, הוא היה מכין להם תה וקפה, והיה שומע את כל מה שהם לומדים, הם עם ספרים, הוא היה יודע הכל בעל פה. עד שיום אחד, אחרי שנים, היה קושיה חמורה מאוד בספר עץ חיים היו לומדים, ועליהם קושיה חמורה, כי יש ספר זוהר שנראה כאילו נוגד את מה שכתוב פה. ועמדו, והתלמידים, או חברים שם, כל אחד אמר איזה סברה, אבל לא נרגעו, זה לא היה זה. מה יעשו? והנה, הגיע הזמן שהיו צריכים ללכת בלילה, היו צריכים ללכת לישון, היו ישנים בחצי הלילה הראשון, בחצות היו קמים. הרשש שמע את השאלה, היה שמע הגאון רבי גדליה חיון. מה עשה? הלך בסתר שאף אחד לא רואה, ישב על הכיסא של הרב, לקח את הספר של הרב, וכתב בגיליון עיין בפרק זה וזה, שער זה בפרק זה וזה. זהו, הוא שם. אבל הוא לא שם לב מה היה באותה שעה. ביתו של הרב עברה שם. והיא ראתה שמש, זה השמש שבא מתימן לפני שנים אחדות. והוא יושב בבית על הכיסא של אבא וכותב משהו. לא ראיתי אותו בחיים כותב. סתם שתקה. והנה, למחרת בבוקר, באו בחצי הלילה, אמר להם הרב, נו, מצאתם תירוץ? אמרו לו, לא, אין תירוץ. אמר להם, טוב, נמשיך. ואם השם יעזור לרחם עלינו, נמצא תירוץ. פתח את הספר, הגיע השמח, רואה איפה שסיימו, שם כתוב עיין. מה זה? מי כתב את זה? אבל עד שהוא אמר, בוא, אם כתוב, אני עיין שם. הלך פתח, מצא תירוץ בדיוק לשאלה שלהם. אמר להם, רבותיי, מה זה? זה מלאך בא מהשמיים? מי כתב את זה? מה היה פה? תראו, הנה התשובה, פתחו, מצאו את התשובה. ואז נשארו ככה עד הבוקר, אבל המשיכו ללמוד, אבל שמחו שמחה גדולה מאוד שנפתרה השאלה. בבוקר, שהוא הלך לביתו לאכול פת שחרית, באה ביתו ואמרה לו, אבא, אני ראיתי היום בלילה, בתחילת הלילה, את השמש שלום, קוראים לו שלום, הוא בא והיה רושם משהו על הספר. אמר, זה? כן נודע דבר, מיד קרא לו להרשש. אמר לו, תשמע, אתה כתבת את זה? הוא התחלה הכחיש. אמר לו, אני משביע אותך. תגיד את האמת. אז אמר לו, כן, אני ראיתי שאתם מתקשים, יש לכם קושייה, ואתם לא יודעים להסתדר, ואני זכרתי בעל פה שכתוב במקום אחר כך וכך, אז אמרתי, לא, אתם בצער, כתבתי. אמר לו, ואתה מחלק לנו תה וקפה? אתה שמע שאתה צריך להיות הרב שלנו. אמר לו, מחילה הרב, אני מבקש שלא תפרסם את הדבר, שלא יבדע לאיש. אני רוצה ללמוד תורה בשקט, כתוב בפסוק, ועץ צנועים חוכמה. איפה החוכמה? הגמרא אומרת על הפסוק, בקרב חכם תלין חוכמה, בקרב כסילים תיוודע. מה פירוש הפסוק? אומרת הגמרא, מי שחכם הוא שותק, וכשיש צורך אז הוא פותח את הפה ואומר, ואז פותח את פי מהירים דברם. אבל מי שכסיל טיפש, זה יודע איזה מאמר אחד, טק 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 טק, הסתרה בגינה כשקיש קריה. פירוש הדבר, תיקח לגינה, תיקח פיילה גדולה של נחושת, תשים שם מטבע אחד, וואי איזה רעש, תזיז את זה, וואי, מרעיש. אבל אם הכלי, תיקח קופה שנחושת, תמלא אותה עד למעלה, תנסה, תנדנד אותה, תזיז אותה, לא שומעים כל. למה זה מלא? אבל הוא ריק. הסתרה בלגינה, הסתרה, זה מטבע, בלגינה, בתוך הלגן, לגן זה ערבית גם כן, זה פיילה גדולה, גיגית. קיש, קיש, קריה, הוא צועק, מרעיש את העולם. ולא זה החכם, אלא זה שיודע לשתוק. אז מה למדנו מכאן? שהמצוות והעוונות זה לא מה שאנחנו רואים. תארו לכם מה זה, מי לנו גדול משמואל הנביא? שמואל הנביא עליו נאמר בפסוק, משה ואהרון בכהניו, שמואל בקוראי שמו, שקול כמשה ואהרון. וזכה איך שחנה הייתה מתפללת 19 שנים וחצי, הייתה עקרה, כך מובא במדרש, 19 שנים וחצי, והייתה צועקת לקדוש ברוך הוא, תן לי בן, תן לי בן, אבל אני לא רוצה בן, בן פשוט, שלא יהיה גבוה מדי ולא נמוך מדי, לא שחור מדי ולא לבן מדי, לא יהיה טיפש ולא יהיה חכם גדול מרעיש, יהיה תמיד חכם. אבל נתת לעמתך זרע אנשים. מה זה זרע אנשים? אנחנו כולנו זרע אנשים. ולמה אמר אנשים? זרע איש מבעלה, אלקנה. אלא אמרה, אני רוצה בן שיהיה כמו שני אנשים שהיה לך, משה ואהרון. משה רבנו היה ענק בתורה, כמה אותות ומופתים עשה, הוציא אותנו ממצרים, היכה את פרעו 10 מכות. מה לא עשה משה רבנו? עלה להר סיני, התגושש עם המלאכים וניצח אותם, והביא את התורה לכאן. מי אנו גדול ממשה? אין כמו. ואילו אהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום, היה גאון גדול בתורה, הוא היה יודע כל מה שמשה היה מקבל מהשם יתברך. גמרא אומרת, היה מיד יושב עם אהרון, מספר לו הכל, מפרש לו פירוש פירוש. השני ענקים, שני צנטרי לדאבה. ועל זה הגמרא אומרת, למה פעם הפסוק אומר הוא משה ואהרון, פעם באותו פסוק בסופו כתוב הוא אהרון ומשה? מה זה? פעם אומר הוא משה ואהרון, פעם אומר הוא אהרון ומשה. אלא הגמרא אומרת, משל לשני נזמים. שני נזמים היו שמים באוזן כמו עגילים, עגילים, עגיל אחד כזה, עגיל אחד כזה, אבל אותו אבן יקרה בנזמים. כשהם יחד, זוג, זה עולה הרבה כסף. יכול לעלות אלפים ורבבות. אבל אם יש רק אחד לבד, מי קנה את זה? אף אחד לא יקרה את זה. ויש על זה תשובה בהלכה. מהרנ"ח כותב, היה מעשה. איש אחד, היה יהלומן גדול, ולא סתם יהלומן, אלא היה לו מיני אבני חן נדירות ביותר. ומכל העולם היו באים אליו לקנות ממנו איזה אבן שהיו מחפשים. היה לו שוהם, ישפה, תרשיש, לשם, שבו, אחלמה, וכן עשה הדרך. יום אחד, הוא רצה להרחיב את העסקים, אז קרא לאיזה יהודי אחד, שהיהודי הזה היה פיקח, וכזה שוטר, הולך לכל מקום, ורץ מהעיר לעיר, ויודע לשכנע, יודע למכור, בקיצור משווק לעניין, אבל לא חס ושלום עם תחבולות, אלא אדם ישר. אמר לו, תשמע, אני נותן לך זוג נזמים שהם יקרים מאוד מאוד, זה מעשה שהיה, לא משל, מעשה שהיה. ואמר לו, תיקח אותם איתך, תיסע למדינת הים, לאיזה מדינה שאתה רוצה, תמכור אותם. אבל אני רוצה ממך 2,000 דינרי זהב עבור הזוג. כל מה שתמכור, לא אכפת לי אם תמכור בעס 10,000, 50,000, זה הכל שלך. אני רוצה ממך 2,000, תחתום, כתב לו שטר וחתם, ושם עדים, שלח אותו. זה נסע, לקח איתו את הזוג נזמים. הגיע לאיזה עיר, חיפש מישהו שיקנה, זה מצא, זה, זה. בסוף, והנה בא למכור, איבד אחד מהנזמים. מעשה שהיה, היה רק נזם אחד. אז היה בצער גדול, אבל מי יקנה ממנו את זה? חזר וחזרה. בינתיים מכר דברים אחרים, עשה עסקים, חזר לבעל הבית. אמר לו, נו, מה עשית? אמר לו, מה אני אגיד לך? אני איבדתי נזם אחד. אמר לו, טוב, תשלם לי עבור זה. אמר לו, בסדר, הוציא 1,000 דינרי זהב, שילם לו. אמר לו, לא, מה אני אעשה ב-1,000? אמר, זה 2 נזמים שווים 2,000. חשבון פשוט, 1 ועוד 1, 2. אמר לו, בוא נלך לבית הדין. מי היה? מהרנ"ח היה, גאון אדיר, לפני 500 שנה. ישב דן והביא ראיה מהמעשה הזה, הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון. אמר, הגמרא אומרת, כשני נזמים, כמו שאהרון חשב, אני בלי משה, אני לא חס ושלום, חוץ מכבודו, אין בי כלום. משה רבנו, אותו דבר, היה ענב גדול, היה אומר, אני בלי אהרון לא יכול לעשות מאומה. אז הם היו קשורים זה בזה, ואוהבים זה את זה, מכבדים זה את זה. אז אמר, זה כשני נזמים, אמר פסק דין, אתה תשלם לו 1,500. זה תיקים צעקות, אמר, איזה משפט זה? למה 1,500? הוא אמר לי, 2,000 ב-2,000, אז 1 עולה 1,000. אמר לו, חביבי, האחד הזה לבד, אין מה לעשות איתו. צריך לחפש איזה אבן ואיזה נזם, מי יודע איפה, אם יש בכלל, כי זה אבנים מאוד נדירות וקשה למצוא כמותם. אז בבקשה, אתה תשלם לו מה שאני אמרתי לך. וכן היה. עכשיו מובן שככה היה אהרון ומשה. עכשיו לפי זה נלמד שגם אנחנו יש מצוות. תאר לך כמה שכר פסיעות זה דבר גדול. מי שמקטט רגליו מבית מדרש לבית מדרש, מי שבא לשיעור תורה והוא רעב, עייף, מרוסק, עבר עליו יום לא קל, קשה ביותר, ובא ללמוד תורה. אני יום אחד היה אצלי בשיעור יהודי, ואז הוא עובד, הבאתי אותו לבית לעשות עבודה ושילמתי לו מלא. לא, אני לא אוהב שגם בפרט יש מצווה ביומו תיתן שכרו. אז הוא ישב אחרי זה לספר לי את המהלך חייו, מה הולך איתו. אז סיפר לי, אמר לי, הרב, אני יושב בשיעור אצלך, אני קורע את העיניים לא לישון. אתה יודע, קמתי ונשקתי אותו על ראשו. אמרתי לו, אני מקנה בך בעולם הבא שלך. כי זה אדם עובד. עובד ובא עד בית המדרש ויושב לשמוע תורה. ואין אצלו לא שתייה ולא אכילה ולא מעניין אותו, כן יש מעברר, כן יש מזגן, כן יש חימום, כן יש אור. יושב ושומע תורה ונרדם, כי הוא מצד טבעו שף, שף שמה, שף. ונרדם, וטבעו הוא עייף, עייף מי יודע כמה שעות לישן ומה היה בלילה, ומחזיק את עצמו ויושב ללמוד תורה, זה השכר שלו פי אלף מזה שהוא יש לו כל טוב שבעולם וכל המנוחה שבעולם. אז בכך אנחנו רואים מה זה משקל תמים דעים. תאר לך, מי יכול לתאר שני אנשים כמה טרח זה וכמה יגע זה? רק הוא, הקדוש ברוך הוא יודע. וגם יש אדם יש לו יצר הרע, ויש אדם אין לו יצר הרע. ולא יצר הרע אחד, חושבים שזה יצר הרע אחד שהוא עושה את כל הדור. הרב ספר חרדים, איך קראו לו? הספר חרדים? רבנו אלעזר אזכרי, נכון? הוא כתב ספר חרדים, כותב, דע שיש לכל אחד מאיתנו כמספר המצוות שיש בתורה. יש רמח מצוות עשה ושסה לא תעשה. כל אחד מאיתנו יש לו רמח מנחים שהם מסייעים בעדו לקיים רמח מצוות עשה. כנגד זה יש לו שסה מלאכים חוץ מאיתנו מקטרגים שמסיתים אותו לחטוא ולעשות עבירה. לכן תראה, הוא אומר, יש אדם, תראה, הוא נזהר בדברים שבין אדם לחברו. איך הוא נזהר שלא לקחת אפילו כיסא של מישהו, שלא לגעת אצל השכן באיזה דבר ששייך לו. כל דבר מבקש מחילה ונזהר מגזל ומגניבה. אבל אתה רואה אותו שבת, לא שומר שבת כהלכה, או לא מענג את השבת כמו שצריך. וכן אתה רואה אותו בשאר מצוות שבין אדם למקום, הוא לא בסדר. מה צריך להיות? ויש להפך. אתה רואה אותו איך מדקדק בהלכות שבת, איך מדקדק בהלכות כיבוד אביהם, איך מדקדק בהלכות תלמוד תורה, איך מדקדק בקריאת שמע, לומר מילה במילה, תיבה בתיבה, כמונה מרגליות. אבל בן אדם לחברו, אוי ואבוי. מי שמתעסק איתו נורא והיום, למה זה כך? הוא אומר לו, זה לא ראייה. זה שהוא מדקדק בקריאת שמע, מדקדק בתפילה, אין לו יצרה נגד התפילה, עוזר אותו יצרה, אז אין לו שכר על זה כל כך. אבל בעניינים שבין אדם לחברו יש לו יצרה גדול, מסית אותו להזיק לשני, לדבר עליו לשון הרע, לרחל עליו. זה אם יתגבר על יצרו, השכר שלו שיתגבר על יצרו פי אלף מכל המצוות שהוא עושה. למה? כי יש לו יצר הרע כזה. זה נברא עם יצר הרע נורא. לכן המצוות והעבירות זה לא לפי מספרים. זה לא לפי מספרים, אלא לפי השתדלות. גדולה מזו, אומרים רבותינו, אדם שחי בשלום עם חבריו, נגיד, אתה אוהב שלום ורודף שלום, ואילו השני כל דבר מרגיז אותו ומיד לא שום מחפש דרים. אבל אם נגעו לו באיזה חפץ, מה? יקצוף ויצעק ואפילו יקלל. הגמרא אומרת, לא, זה שני דברים. זה שצועק ומקלל הוא טבעו כזה. נכון שהשם ברא אותו כזה, אבל כל פעם ופעם שמרגיזים אותו והוא חורק שיניים ומתאפק ולא מזיק ולא מגיב, זה כאילו קיים את כל התורה כולה. איך אמרו בגמרא? מן דשמע משתה ושתיק. זאת אומרת, אדם שומע, מבזים אותו, הוא שותק, לא עונה. עברו לשיטין תכלה, 60 גזרות קשות היה עליו, כולם מתבטלים. אז תארו לכם מה זה. עכשיו לכן אנחנו כעת בערב יום הדין, 30 יום לפני הדין, אנחנו צריכים להכין את עצמנו כהוגן, כי בראש השנה נכתבים. אחר כך בינונים, אנחנו אומרים אם כבנים אם כעבדים. אם כבנים רחמנו כרחם על הבנים, אז זה ביום ראש השנה מיד צדיקים נכתבים ונחתמים לאבטר לחיים טובים ושלום. כך אמר רבי קרוספדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. ואילו הבינונים תלויים ועומדים, תאר לך כל עשרת ימי תשובה, הם תלויים באוויר, מה יהיה איתם, לכאן או לכאן. ואז ביום כיפור רק מי שהוא בחינת, יש בחינת בן, יש בחינת עבד. בחינת בן זה מיד בראש השנה יוצא פטור ולשלום על ישראל, שולחים אותו לחיים טובים, כתוב וחתום, הכל בסדר. אבל הבינונים, או זה שיש לו עדיין קצת עבירות ואפילו מעט, נשאר עד יום הכיפורים, עד שעת הנעילה, אז בשמיים גוזרים עליו מה שגוזרים. אז לכן, מה ההבדל בין בן לעבד? הזוהר הקדוש שואל, מה זה בן, מה זה עבד? אומר הזוהר, עבד עובד כמו פועל שעובד אצל האדון. הוא אכפת לו מהאדון? לא. בונה לו בניין, שפץ לו, הוא לא עושה בשביל, הוא עושה בשביל שהוא מקבל כסף. הוא יודע כמה שהוא ישקיע יותר, הוא יקבל יותר. אז הוא עובד את האדון שלו בשביל שכר, בשביל נפקה מינה. אבל בן שאוהב את אבא שלו, בן שמשמש את אביו, זה לא על מנת לקבל שכר. הוא לא בא בשביל לקבל שכר מאבא שלו. אפילו אם אבא שלו יצעק עליו ויקה אותו, הוא ירים תוריד את הראש וישמע אותו. אז זה עם כבנים, זה בחינת בן, זה בחינת עבד. מה ההבדל ביניהם? יש הרב מעבר יבוק עליו השלום, הוא חי לפני 400 שנה באיטליה, רבי אהרון ברכיה דמודנה, ככה היה שמו, כתב ספר מעבר יבוק, ספר מדהים, ויש בו הרבה שמה כל העניינים של לא לכם החולה ואיך דנים אותו ומה קורה איתו שם, ואחר כך אפילו העניין לא לכם הגוסס והנפטר ומה קורה עם המת אפילו אחרי מאות שנים שהוא נפטר. שמה זה ספר שכל קהילות ישראל, אשכנזים, ספרדים, לומדים בו. בספר מעבר יבוק מביאים מנו ראיות לכל ענייני ההנהגות של האבלות, שהם כפי הדין, כפי היושר והמשפט. אז הוא עליו השלום מתאר מה ההבדל בין אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא כמו בן, שזה מאהבה, לבין אדם שעובד את השם כמו עבד, שזה מיראה. הוא אומר, העבד זה עובד מיראה. אז הוא נגיד בסוף היום רושמים את כל המצוות שהוא עשה, כמו שאמרנו בחצות, אז כותבים לו כך וכך שכר, כך וכך זה. אבל יבוא, יש מלאכים, יש שם ביקורת, כמו פה יש מבקר, יש היועמ"ש, ויש יודע כל מיני סחמותים וכן עושה הדרך, באים אלה ואלה. אז והם מדקדקים, אומר רגע, המצווה הזאת הוא לא עשה אותה שלמה, כתבתם פה שהוא התפלל מנחה, אבל הוא בא באמצע אשרי, לא אמר קורבנות, לא אמר כתובת, לא אמר כלום, באמצע העבידה היה מסתכל ימינה שמאלה והראש שלו מסתובב, הולך ובא, כמו הסיפור על החפץ חיים, שפעם אחת ראה איזה יהודי פלל וכל התפילה הראש שלו לא במקום, שגמר עלינו לשבח ניגש אליו הרב, אמר לו סיימת את התפילה? אמר לו כן, אמר לו ברוך הבא, שלום עליכם, איפה היית, מה עשית, מה היה? אמר לו הרב, מה ברוך הבא, אני פה היום, הייתי פה גם בבוקר, גם אתמול. אמר לא, אתה היית כעת, היית כעת באמסטרדם, פרנקפורט, היית בניו יורק, היית בברזיל, עכשיו יש זה, מכינים נסיעות לארצות ערב. אמר לו היית שם? מה פתאום? אומר לו, אומר, מה חשבת בתפילה? בכלל לא חשבת על מה שאתה אומר, אז תיאגת בכל העולם ועכשיו עשית עושה שלום, חזרת למקומך, ברוך הבא. אז אומר, זה עבד עובד בשביל שכר, אז מקטרגים עליו ואז מורידים לו מהשכר, אבל בן שעובד מאהבה, נכון, הוא גם לפעמים הוא מאחר לבית הכנסת, אבל זה כואב לו, משלים את מה שהוא יחסיר אחר כך, ועובד מאהבה את השם ולא רוצה, לא בשביל שכר. יש כמו, יש כאלה שמה הם עושים, זה במנהג, לא יודע, זה התחיל בדור שלנו, זה לא היה בדור שעבר, אני ראיתי את הדור שעבר, לא היה ככה, באים ללמוד הלימוד הזה לעילוי נשמת פלוני אלמוני, הלימוד הזה מוקדש היום אפילו ברדיו, מי שיש לו יקדיש את הלימוד בשביל פלוני ושל אלמוני. למה? הם רוצים לרשום את מספר הטלפון שזה שצלצל, אחר כך יביאו ממנו ממון. אז הלימוד הזה מוקדש, מה מוקדש? בא אחד אומר לי הרב, תגיד שהלימוד כעת היום יהיה מוקדש בשביל פלוני אלמוני. אמרתי לו סליחה, אתה בבוקר מניח תפילין? אמר ודאי. תגיד שאתה בא להניח תפילין, אתה אומר התפילין האלה, ההנחת תפילין מוקדש לעילוי נשמת? לא. אתה בא ללמוד ציצית, אתה בא לעשות איזה מצווה שלא תהיה, אתה אומר זה יהיה לעילוי נשמת או לרפואת? לא. אחרי המצווה אנחנו מבקשים, כן. למשל, אדם עלה לתורה, לפני שהוא עולה לתורה, אז הוא קיים מצווה, הרי הוא מברך, נותן התורה. האם הוא אומר, אני קורא בתורה לעילוי נשמת אבא שלי, אני קורא בתורה לעילוי נשמת השכן שלי. אחרי שתגמור את הקריאה, תבקש מהחזן, או אתה עצמך, תעשה לו השכבה. זה בסדר. אחרי זה, אני מבקש בזכות שאני עליתי לתורה, קראתי וברכתי את השם יתברך, וקראתי בתורה, וקיימתי מצוות משה רבנו שהוא תיקן לנו לקרוא בתורה, אז אני מבקש, זה ראוי. וכן אדם נותן צדקה, אז הוא כך מביא הרשל בשם מעריל, אומר אדם עולה לתורה, נהגו לדור צדקה לעינו נשמת המתים, הוא כותב בעיקר בימים נוראים. למה? בימים נוראים רבותיי, לא רק אנחנו החיים נידונים, אלא גם המתים דנים אותם. ששאלו למה צריך לדון אותם? דנו אותם שנה שעברה, דנו אותם את השם נפטרו. אז מה? כל הזמן דנים, 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 מה הולך פה? אלא, תשמעו מה תירוץ, הרב המבית כותב משהו מבהיל. אומר, עכשיו הבן אדם הזה חי, בא לפה בית הכנסת, ואז דנים אותו כך וכך עשה, כך וכך זה, שואלים את הנשמה שלו למה עשית ככה, אומר, אני ראיתי את הרב שלי, הרב שלי לא אמר לי כלום. או אבא שלי עשה כך וכך, חס ושלום. מביאים את אביו שמת לפני 50 שנה ודנים אותו. אומר לו, הבן שלו עכשיו עשה כך וכך. מביאים את הרב שלו. אתה לא לימדת אותו כהוגן. אז לכן אנחנו מה אומרים בראש השנה? שם ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים. בחסדי אבות ראשונים אנחנו בטוחים. תיקון תפילתנו לפניך כקטורת ניחוחים. וכן יום הכיפורים. למה קוראים לזה יום הכיפורים? הפסוק אומר, יום כיפורים הוא יום כיפור. הרי כך גם בכל השפות אומרים כיפור, לא אומרים יום הכיפורים. אלא, הגמרא כך אומרת, שגם המתים צריכים כפרה. שנאמר, כפר לעמך ישראל אשר פדית. שמה כפול? לעמך ישראל אשר פדית. עמך ישראל אלו החיים. אשר פדית אלו המתים. מה פירוש? עכשיו, עגלה ערופה הביאו בגלל שמישהו נמצא מת, לא נדע מי יקרו. אז דנים אותו. דנים אותו, אתה חושב שרק הוא נידון? מסכן. מביאים את אביו ואת אבי אביו ואת הסבא של הסבא של הסבא עד יוצאי מצרים, כך אומר הירושלמי. אשר פדית, מאיפה פדית? מצרים. מלמד שכשאדם חוטא הוא גורם נזק לכל השושלת שלו עד הראשון שיצא ממצרים. עכשיו מובן שבבידוי מה אנחנו אומרים? שאנחנו עושה פנים מוקשאורף, מה לפניך? צדיקים אנחנו אומרים לו, אבל חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. מה אבותינו? הרב משה אלשיך במקום מביא על הפסוק, אבותינו חת ובעינם, אנחנו אומרים את זה בתיקון חצות. אבותינו חת ובעינם, ואנחנו אבנותיהם סבלנו. וכן גם כן אנחנו אומרים את זה בסליחות, באנשי אמונה. אתה מזכיר את האבות. למה אתה מזכיר את האבות? אתה עשית אבון, עשית מצווה, עשית. מה אתה מזכיר את האבות? מה אתה מכניס אבא באמצע? אלא אם היה לו זכות בשעה שהוא בא לעשות עבירה, אז האבא שלו, ולא רק האבא, אבא של האבא של האבא של האבא, עד יוצאי מצרים הם עומדים מתפללים שם, והם יש בידם להתפלל, אם יש להם זכויות, למנוע ממנו את העבירה. כשחטא, זה אומר שלא היה להם מספיק כוח. אז זה מגיע עד האבות. עכשיו אני בא להתוודות, אני מתוודה עליהם ועלינו. כתוב פסוק, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. זה אומר שזה יכול לפגוע גם שם. יותר מזה, כתוב, יש פירוש שהחמדת ימים מביא אותו, זה מובן בראשונים עוד, הוא העתיק מהראשונים. שם כתוב, כשאיזה נאמר מישהו שיצא ממצרים עשה איזה עבירה, אז כשהוא עבר עבירה הוא פגם לא רק בנשמה שלו, חוץ מאיתנו, אלא גם בכל הצאצאים עד הדור האחרון. ואם היה לו איזה צאצא שיכול להציל אותו, מהאבון היה מציל. עכשיו מה קרה? שכולם שותפים. כל הצאצאים גם שותפים. עכשיו מקודם למדנו שגם השושלת למעלה הם גם שותפים. עכשיו לא רק השושלת, אלא גם הצאצאים. כולם כלולים בכלל החטא הזה. לכן אנחנו באים מתוודים גם על אבונם ואבון אבותם שהם גרמו לנו שאנחנו חטאנו. הנה מעשה העגל, יבוא אדם וישאל מה זה? כתוב בתורה יום פוקדי פקדתי עליהם חטאתם. והגמרא בירושלמי אומרת מסכת עבודה זרה, אין לך חטא, אין לך פורענות, לא עליכם, כל פורענות שבאה. עכשיו באה הקורונה, יש בה הכריע ליטרה של חטא העגל. אנחנו משלמים עבור עוון העגל. יבוא אדם ויגיד, מה אתה רוצה ממני? למה אני צריך לשלם מה שעשו עם העגל? העגל עשו אותו לפני 3,300 שנה. מה אתה רוצה ממני? אני לא הייתי שם. אלא זה עכשיו מובן. כשאנחנו לא היינו שם, אבל הנשמות היה אצל אבא שלך, ושל אבא שלך אצל אבא שלו, ושל אבא שלו אצל האבא שלו, ועד הראשון. אז כולם יצא שנפגמו וחטאו בעוון העגל, לכן אנחנו משלמים גם עבור זה. אז מכאן אדם לומד שאין קץ למשפט ולדין שנעשה שם למעלה. אז כמה צריך להתכונן ליום הזה. לכן רבותיי, אנחנו יכולים לנצל את עצמנו ולהציל את החיים שלנו. אדם צריך לדעת שיום ראש השנה זה יום הדין. כיפור זה לא דין, כיפור זה חנינה. יוצא זכאים בדין. מוצאי כיפור אנחנו שמחים, לך אכול בשמחה לחמך, שתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. בת קול יוצאת ואומרת. אבל בראש השנה לא, ראש השנה אנחנו במתח. 10 ימי תשובה, תלויים ועומדים. אפילו שהוא יום טוב, אבל יש בו דין. זה יום, יום הדין נקרא. היום יעמיד במשפט כל יצורי העולם. ביום כיפור לא כתוב את זה. יום כיפור לא. אנחנו אומרים כאל מלך מוחד וסולח. אז ראש השנה זה הולך, חותך כמו סכין. דין, אז צריך להכין את עצמנו. מה צריך לעשות? להכין את התפילה. שולחן ערוך כתוב, שאם אדם עומד להתפלל, והוא לא התפלל 30 יום לא אמר את התפילה הזאת, כגון, יש פוסקים כותבים ברכת הלבנה. ברכת הלבנה, אנחנו מברכים, אחרי שעובר 7 ימים מהלבנה. לפעמים מחודש שעבר עבר יותר מ-30 יום. אז לפני ברכת הלבנה אנחנו לוקחים את הסידור או את הדף של ברכת הלבנה ומסתכלים, מכינים את עצמם ואז מברך. כי כך מרן פסק שבחגים ובמועדים אסור לו לאדם להתפלל לפני שהוא מכין את עצמו ומכין את התפילה, מסדר אותה בינו לבין עצמו. כדי שיבוא להתפלל, הוא יודע מה שהוא מוציא מהפה. לכן גם זה הסיבה שיש פה תלמידי חכמים חשובים. זה 12 תלמידי חכמים. עבדו להוציא את הסידורים, גם של ראש השנה, גם של סליחות, גם של יום הכיפורים. מה שזיכנו, השם יתברך, לאסוף מכל מיני ספרים, מכל מיני חיבורים, וסידרו לנו את סדר התפילה, עם כל הכללים, מה צריך לומר, מה לא צריך לומר, מה פירוש כל מילה ומילה, מה שאדם ידע בראש השנה שהוא בא להתפלל, דע לפני מי אתה עומד, בראש השנה תדעו רבותיי, אין מה לעשות, זהו. אם נגזר בראש השנה, מה צריך אחר כך במשך השנה, וואו, כמה עבודה כדי לבטל. כי זו שאלה שנשאלו, המפרשים שואלים, אם אדם בראש השנה נכתב עליו שיהיה עשיר, או שחס ושלום להפך, אז בשביל מה הוא מתפלל כל יום? רפאנו השם והרפא, רוצה להיות בריא. בראש השנה נגזר עליך אם אתה תהיה בריא או לא. בראש השנה נגזר עליך אם אתה יהיה שנה מבורכת או לא. כל יום, שלוש פעמים ביום, ברכנו השם אלוקים בכל מעשי ידינו, ברשינתם תבלי רצון באחר דבר, אלא שנכון שבראש השנה גזרו, אבל זה עדיין בסימן שאלה לפי המעשה של האדם. משה הגמרא שואלת, הרי שגזרו בשמיים בראש השנה, שתהיה שנה של גשם, אז יהיה ברכה. בשביל מה אנחנו מבקשים על הגשם? בשביל מה אומרים ברך עלינו ותן תנו מתן לברכה? אלא משיבה הגמרא שזה גזרו עלינו שיהיה גשם אם עושים מעשים טובים. אבל אם עושים מעשים לא טובים, יבוא גשם אבל ירד במדבר, ילך בים, ילך לאספלט, השם שמור. ולעומת זאת, גם אם נגזר שמעט גשם יבוא, יבוא במקומות שיש מאגר של מים שיהיה רווח, שאדם יוכל להרוויח מזה, שיוכל להנות מזה. אז מכאן רואים רבותיי כמה הימים האלה חשובים. תודה רבה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו, כותב הרמ"ק, רבנו משה קורדבירו, שנתן לנו השם יתברך יום כיפור פעם בשנה. תאר לך אם היה פעם בשבע שנים, אוי ואבוי היה. אז הייתי נושא את כל מסע העוונות, סוחב את זה איתי שבע שנים, בינתיים מי יודע מה היה קורה עם האדם. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא ברחמיו המרובים? נתן לנו את הימים האלה, וכל שנה ושנה. איך אנחנו אומרים ביום כיפור? מלך מוחל וסולח לעוונותינו ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. אז כל שנה ושנה הוא נאמר לכם לסיום איזה דבר מתוק שכתבו המפרשים. למה אנחנו מברכים כל פעם ביום כיפור מלך מוחל וסולח? אומר אלא היה פעם ילד אחד שהוא היה קצת שובב, כמו, בסדר, כמו כל הילדים, שמשמור אותם. והיה לפעמים לומד, לפעמים לא לומד. אז אבא אמר לו, תשמע, אם אתה תלמד השנה טוב ותביא לי תעודה עם ציונים מצוינים, אני נוסע כל שנה ללייפציג, ליריד, אני אקח אותך איתי. אמר לו, אבל אבא, מה אני עושה ביריד? הוא אומר, מה? ביריד יש שם גלגל ענק, יש שם איזה משחקים, איזה יופי, אתה תבוא איתי, וגם מוכרים שם כל מיני ממתקים, דברים יפים, בובות וכל מיני, זה, ויש שם גם הצגות יפות. אמר לו, טוב, אז הילד שמח. וכל יום האבא היה מדרבן אותו, זה היה לומד טוב, הביא לו שם ציונים הכי טובים בעולם. הגיע הזמן החופש, לקח אותו, נסעו יחד ללייפציג, הגיעו לשם. הגיעו לשם, זה כל רגע הילד פעם ראשונה רואה עיר של איזה יופי שעשועים. אבא תקנה לי את זה, אבא אני רוצה לעלות לפה. אז בסדר, לקח אותו אחד, שתיים, שלוש. אבל כמה כבר אתה יכול? אני לא באתי בשבילך, באתי בשביל לעשות עסקים. אז תלך איתי, חציו לכם, חציו לשם, בוא נעשה שותפות. מה עשה הילד הזה? הגיע עוד איזה מקום, ואבא שלו יזהיר אותו, אמר לו, תפסיק, די, אל תבקש ממני עוד דברים. אני קונה לך מה שאני קונה. זה ראה איזה משקעות יפים, ככה מוגזים במזרקה וככה רץ. אבא, אני רוצה כזה, לשתות. אמר, אמרתי לך שתשתוק עכשיו, אני לפני שעה קניתי לך. זה ראה שאבא שלו לא עונה לו, מה עשה? אמר, ניגש שם לקיוסק, ואמר לו, אמר לו, תביא לי כוס כזה, ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז זה מוכרח לתת לו, שאם לא ייתן לו, יהיה ברכה לבטנה. אומר ככה אנחנו עושים הקדוש ברוך הוא. אנחנו באים ביום כיפור בראש השנה, אז אתה אומר רק מי שעשה תשובה אז הוא עובר את זה בשלום. אבל מה עם יום כיפור? זה יום שחותמים. מה אנחנו עושים? אנחנו מתפללים, ברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ברוך אתה השם מלך מוחה וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו ישראל, מעביר השמותינו בכל שנה ושנה, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הכיפורים. אז הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יהיה ברכה לבטלה, מוחל לנו את העוונות. אז זה המעלה של הימים האלה רבותיי. לכן נתפלל הלילה הזאת, לילה גדולה מאוד, שהשם יתברך יקבל תפילותינו ברצון. לכן יש בחוץ את הסידורים שזיכרנו השם יתברך השנה, יצא הכל. סידור סליחות עם פירוש, ובסופו יש לדור דבר שלא היה אף פעם. בסוף הסליחות יש שם תיקון הצדקה של הרשש. תיקון הצדקה, שם זה טוב שאדם יעשה את זה פעם, לפחות פעם בשנה. ייקח מטבעות, אפילו מטבע של 10 אגורות, יש בו פרוטה. ויאמר שם 35 סעיפים לטובת האדם. שיזכה לבנים, מי שאין לו בת זוג, שיזכה לבת זוג, מי שיש לו ילדים, שיהיו צדיקים, חסידים, יזכה, יש לו ילדים, רוצה נכדים, הכל יש שם. אדם יקרא את זה, וייתן צדקה כל פעם ופעם, זה הסליחות. רק הסידור של ראש השנה, זה דבר פלא פלאים יצא. עם כל מיני בירורים ופירושים ומדרשים, וכל מה ששייך לאותו יום שאדם ידע מה נעשה היום הזה. אחר כך סידור של כיפור, מרוב שיצא יצא 2 כרכים, אחד ללילה והשני ליום, כדי שאנשים יקראו בהם ויקיימו מה שכתוב שם. וזה גורלי, תאר לך אם בן אדם חס ושלום היה כף מוזניים שלו בימים נוראים בדיוק שקול זה מול זה, הוא עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות. אז עכשיו זו ההזדמנות שלנו, בימים האלה, להכין את עצמנו כמו שצריך, לבוא ליום הדין, 3 הימים האלה, 2 ימי ראש השנה ויום הכיפורים. בעזרת השם תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים. השם יאריך ימיכם בטוב, שנותיכם בנעימים. יבטל מעלינו ומעל כל ישראל כל גזרות חשות ורעות. Yes. יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. Yes. זכו לשנים רבות, נעימות וטובות. Yes. ויהי רצון שכל הרבנים שהיו לנו בדור שלפנינו, כולל מרן עליו השלום, יעמדו בתפילה עלינו. Yes. שהשם יתברך ימתיק גזר דין שלנו ומתק את הדינים, ויגזור עלינו גזרות טובות, אריכות ימים ושנות חיים. אני רק אגיד לכם שתדעו, אני ראיתי פעם את מרן ביום כיפור, אתם יודעים, היה בוכה כמו ילד קטן בשעת התפילה. וכן גם בסליחות באלול, באמצע הסליחות, איך היה פורץ בבכי משהו פלא פלאים. והוא לא בכה על עצמו, הוא בכה עלינו, על הדור שלנו. היה דואג כל הזמן לאחרים. אז גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. הוא יעמוד בתפילה עלינו ועל כל ישראל ועליכם, למלות כל משאלות לבכם לטובה. אני, תסלחו לי שאין לי כוח, אני לא יכול לברך כל אחד באופן פרטי, אבל הנה, ברכה כללית היא יותר חשובה מפרטית. כולכם תהיו בכלל הברכות, בכלל הרחמים והסליחות, ותהיו אהובים למעלה ונחמדים למטה, והשם יתברך ימלא משאות לבכם לטובה, וייתן לכם כל מה שאתם צריכים, ויהיו הימים האלה יפתחו הצינורות של השפע, יברך אתכם בכל הברכות כולם, שערי אורה, שערי ישועה, שערי הצלחה והברכה, שערי חיים טובים. אז בקרוב ניפגש בבית המקדש עם מלך המשיח, יהיה לנו שנת גאולה וישועה. חדש עלינו שנה טובה ומבורכת, אמן ואמן.